אנחנו הגענו לסיום המאמר, מה בעצם מדובר כאן בעריכות שלמה, תמציתיות העניין, שיהודים בגלות הם כמו גרים באדמה, וכמו שהגרעין לפני שהוא מצמיח הוא קודם כל נרכב, ולאחר מכן יש לו צמיחה גדולה, אותו דבר היהודי יש לו את הצמיחה שהוא מזכך את העולם ומוציא את הניצוצות החבויים בכל מקום, וזה בעצם שמחה גדולה, אבל כדי להגיע לשמחה הזו צריך לפני זה להיות הריקבון. הסברנו בקטע הקודם מה זה הריקבון, זה מה שנקרא לב נשבר. לב נשבר, אומר שפעם זה היה העניין של תיקון חצות, או העבודה שאדם עושה את ההתבוננות על עצמו, על המצב שלו, וזה עצמו מעורר רחמים על הניצוץ האלוקי, ואז כשהוא מצליח לפעול עם הניצוץ האלוקי, להוציא את הניצוצות החוויים בכל מקום, זה גורם לו את השמחה הגדולה. עכשיו הוא מסכם את כל העניין, ואומר איך זה מתלבש בפסוקים של הפרשה. וזהו, והיא בשלח פרעה את העם. עכשיו נבין, מתחילת הפרשה הוא יסביר את הפסוקים הראשונים. מה זה והיא בשלח פרעה את העם? מה מרומז כאן? מי זה פרעה? כי פרעה אמר, לא ידעתי את השם. פרעה הרי זה סמל של קליפה. ובחינת עורף, פרעה זה, יש בזה את האותיות עורף, שזה אחוריים ברצון העליון. פרעה הוא מייצג את הקליפה, והיא ניקתה מבחינת עוברי רצונו הנעל, כמו שדיברנו, הביא את הקטע שרבי עקיבא אמר על עוברי רצונו, אמרנו שזה אומות העולם, שמקבלים יניקה ממקום אחורה מאוד גבוה, שכלפי המקום הזה זה לא משנה, גם הנמוכים ביותר והגרועים ואומות העולם מקבלים שפע, זה פרעה. אבל פרעה הזה, עם ישראל שהם היו אצלו ברשותו בגלות, בסופו של דבר לעם ישראל זה היה לטובתם. כמו שאמרנו שמי שנמצא בגלות, זה כמו הגרעין באדמה, נהיה מזה צמיחה גדולה. זה נקרא והיא בשלח. מה הוא שלח פרעה? והיא בשלח, מה הוא שלח? והיה משלח פירות וענפים ועושי פרי למעלה. דווקא פרעה הזה גרם שיהיה צמיחה של פירות טובים בעם ישראל. את העם. מה זה את העם? עם ישראל. שלדי גלותם במצרים והשתבדותם בהם, דווקא כשהמצרים השתבדו ביהודים, והיהודים היו בגלות, גרמו שניטלו בחינת ניצוצי אלוקים, שנפלו שם בשבירת הכלים, נהיה עלייה גדולה, כל הניצוצות שהיה חבוי במצרים, אז עם ישראל גלו את הניצוצות הללו, דווקא בשיעבוד במצרים. והוא בחינת כוח הצומח, להצמיח ישועות ישראל. זה הכוח הצומח, כמו שדיברנו כל העריכות במאמר הזה, שדווקא הירידה למטה גורם שייצא הצמיחה הגדולה מאוד. כמו שכתוב, רואים את זה ברמז במאמר חז"ל, על הפסוק, ופרעה הקריב, אומרים חז"ל, מה זה הקריב? שהקריב את ליבם של ישראל לאביהם שבשמיים. דווקא הלחץ הזה, שהיהודים היו נתונים באותו זמן כשהם ראו את פרעה מתקרב, זה עורר אצלהם את ההתקרבות יותר לקדוש ברוך הוא. זה מתחבר עם כל מה שאמרנו, שדווקא פרעה, דווקא החושך, הגלות, גורם לצמיחה ולעלייה. ועל דרך זה נתייסד כל שירת הים, אז ישיר משה וגומר, כמו שכתוב במקום אחר. מה כתוב בהמשך הפסוק? אחרי שאנחנו רואים את היסוד הזה, שהיהודי צריך לדעת שדווקא בפרעה יש והיא בשלח, זה הענפים והפירות שהם עולים ועושים פרי, מה כתוב אחר כך? ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. אז מה הרמז בעבודת השם בפסוק הזה? אז קודם כל נבין מה זה פלישתים. פלישתים בלשון חז"ל הוא לשון מבוי המפולש. מה זה מבוי המפולש? פירוש המילה מפולש זה פתוח משני הצדדים. יש מבוי, מבוי זה כעין חצר גדולה שהיא יוצאת מתוך רחוב מסוים. אז יש חצרות כאלה שהם סגורים. ויש מבוי שהוא מפולש, יש לו פתח לשני הצדדים לרשות הרבים. אז הוא מפולש, זה מראה שהוא פתוח לגמרי. מה זה פלישתים? פתיחות. מה הבעיה? הפתיחות זה חיסרון, הפתיחות זה מעלה. זה אומר ככה. לפעמים יש חיסרון. יש פלישתים בקליפה, זה חיסרון. יש פלישתים בקדושה, זה מעלה. וכאן הפסוק מדבר על פלישתים בקדושה, ואומר, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. הקדוש ברוך הוא לא רצה ישר להכניס אותם לפלישתים של הקדושה, אלא ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. זה מרמז מה שלמדנו קודם, שאי אפשר להגיע לשמחה גדולה אם אין לפני כן את הלב נשבר, אין לפני כן את העבודה העצמית והפנימית, ואז אתה יכול להגיע לשמחה. אז הוא מפרט את זה ואומר כך. מה זה פלישתים? כמו שאמרו רבותינו, זה עלה על פסוק במושב ליצים לא ישב. אילו פלישתים? כתוב שהפלישתים הם הליצים. ליצים זה ליצנות. ליצנות זה אתה עושה כאילו צחוק ובדיחות, בלי חשבון, בלי היגיון, בלי סדר, זה פתוח, פתיחות כזו, בלי קבלת עול ופריקת עול כזו, זה בקליפה. והעניין, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. קדוש ברוך הוא, כמו שהוא עשה פלישתים בקליפה, שזה מושב ליצים, יש גם מקביל של זה, פלישתים בקדושה. ויש בחינת פלישתים בקדושה ובחינת פלישתים בקליפה. בחינת פלישתים בקדושה, מה זה? היא בחינת התגלות והשמחה בדביקות השם. בפילוש ובגילוי והתרחבות לאין קץ. כשיש אצל יהודי שמחה עצומה באלוקות, בלי שום הגבלות, זה גם פלישתים, זה שמחה בלי מדידה והגבלה. בחינת ובכל מועדי חנל, זה בצד החיובי. ופלישתים שבקליפה זה להפך, הם הליצים. אותו רעיון של פתיחות, אבל פתיחות בצד השלילי. שהוא גם כן עניין הרחבת פיו כרצונו, לדבר מה שליבו חפץ. פח את הפה ולא שם חשבון, כל מה שעולה לו מיד ומדבר, זה פתיחות שלילית. והיא שמחה של הוללות, לאמור שפתנו איתנו. אנחנו נותנים דרור לדיבור ולצחוק. ואין מעצור לרוחו, ולכן נקרא קליפה. זה בעיה, הפלישתים של הקליפה. ולמה באמת קוראים לה קליפה קליפה? כי כמו שהקליפה מכסה ומסתרת על הפרי, שנראית כמו שהוא עיקר הפרי, כשאתה מסתכל על פרי ואתה רואה רק את הקליפה שלו, אתה יכול לחשוב, זה הפרי זה הקליפה, לפעמים אתה מקלף, והפרי בפנים הוא יכול להיות בכמות מאוד מאוד קטן, והקליפה תפסה כאן שטח עצום. אז ככה שמחה של הוללות הוא כמו קליפה, הוא מכסה ומסתר את הלור השם שבה. יש ליהודי ניצוץ אלוקי, יש ליהודי נשמה, אבל ההוללות הזו והפלישתים הזה, הופך להיות כמו קליפה ומחסה על הנקודה היהודית שבקיר בו, להיות יש ודבר בפני עצמו, אפך רוחניות וחיות אלוקית שבקיר בה. אם הוא היה הולך עם החיות האלוקית, אז היה לשמוח בהשם, אלוקים חיים, מחמת הביצול במציאות אליו ידבר, זה היה אמור להיות בצורה של שמחה באלוקות, אבל כשיש פלישתים דקליפה, זה כמו קליפה שמחסה, ולא נותן את דרור לאלוקות להתגלות. על כל פנים, לסיכום העניין, יש לנו פלישתים בקדושה, שזה שמחה בלתי מוגבלת, יש לנו פלישתים בקליפה, שזה הוללות וליצנות. על מה מדובר כאן בפסוק? מדובר בעם ישראל שיוצאים עכשיו ממצרים. זאת אומרת, הם היו בגלות מצרים, והיו בשלח פרו, אמרנו פרו, הגלות בשלח, זה שולח ענפים ומצמיח, כי כמו הגרים שנמצא באדמה, יש מזה צמיחה טובה ומצוינת. נו, אז יהודי שיש לו צמיחה, והוא מתחיל להתעורר, אז זוכר, מיד נשלח אותו לשמחה הגדולה, הנה, ברוך השם, הוא זוכר להיות קשור לעניינים טובים, ומיד אומרים לו, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. הקדוש ברוך הוא לא רצה שהיהודי יקפוץ ישר לשמחה בלתי מוגבלת, זה מסוכם. כי איך כתוב בהמשך הפסוק? פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. מה הכוונה? אז הוא מסביר כך. פירוש הפסוק. שאין זה דרך השם לבוא מיד לבחינת השמחה בהשם. זה לא דרך להתחיל ישר בשמחה הבלתי מוגבלת. כי קרוב הוא ליפול מזה. את יכול להיות לו התרסקות, למה? כי הוא מאוד מאוד שמח בהתרוממות שלו. הכל טוב, כל זמן שאין לו איזה ניסיון. אבל יצרה פתאום שם לו איזה ניסיון קשה. אז הוא נמצא בכזה פתיחות ויכול להתרסק מהפתיחות הזו. מה הפתרון? נראה עוד שורה. כי פן בראותה מלחמה, שהוא עניין הניסיון שיבוא לאדם, לא יוכל לעמוד בקשרי המלחמה. לא יהיה לו עוצמה להגיע, להתמודד מול הניסיונות של היצר הרע. לא, אחרי שהם יצאו. ויסוג אחור ושבו מצרימה, הוא ילך בנסיגה ויחזור חזרה למצרים. נו, אז מה הפתרון? אלא הדרך הנכונה להגיע, שזה יהיה לו זה עמידות, זה בדיוק כמו בגשמיות. אם אתה תיקח בן אדם, תוציא אותו משאול תחתית, תן לו מיד חשבון בנק פתוח. קח כסף כמה שאתה רוצה, תשתמש. בן אדם הזה יהיה מאוד בשמחה גדולה, קיבל רחבות גדולה, אבל הוא יכול גם בקלות להשתמש עם הכסף לכל מיני דברים לא ראויים. למה? הוא לא השקיע בזה, הוא לא עבד על זה, הוא לא מייקר את זה, אז מהרוממות יכול גם להתרסק. אותו דבר גם ברוחניות. הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, והתרוממו, ויצאו מהמצרים, פרעה גרם להם בשלח, אבל הם מיד יכניס אותם לפלישתים, מיד לשמחה הגדולה, אבל בהתמודדות הראשונה שתהיה להם, הם יכולים חלילה ליפול. אז מה הפתרון? אלא הדרך הנכון מרומז בפסוק, כמו שכתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. שמחה צריכה לבוא על ידי עבודה. צריך להיות לפני זה השקעה, שתהיה השמחה על ידי עבודה. כשאתה משקיע, ואתה עובד, ואתה מתאמץ, ואז אתה מגיע לתוצאה של השמחה, יש לזה יסודות איתנים, אתה לא נופל. זה מרומז בהמשך הפסוק, שכתוב, לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כקרוב, אז איך ומה הוא כן עשה? ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. זאת אומרת, הדרך המדבר ים סוף זה במקום דרך ארץ פלישתים. מה מרומז בדרך המדבר ים סוף שזה הדרך הנכונה? יסביר לנו מה זה ים, מה זה סוף ומה זה מדבר. נראה כך. וזהו, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. ים הוא החוכמה. חוכמת התורה. סוף, מלשון סוף, הוא סוף עד כל דרגן. יש בתורה את הצד המרחב של התורה, שזה הפלפול, העיון, הסברות, יש את הסוף. הסוף זה תכלס. דהיינו, איך לקיים את המצוות, מה לעשות, מה זה בפועל. בתורה יש את התורה שבכתב, אבל בתורה שבכתב אתה עדיין לא יודע לרדת להלכה למעשה. התורה שבעל פה לוקחת את המרחב של התורה שבכתב ומורידה אותו עד למעשה ממש. כמו שכתוב בזוהר, שהזוהר אומר שים זה חוכמה וסוף זה סוף עד לכל דרגן. והיא תורה שבעל פה. מה זה העניין של תורה שבעל פה? שהוא עניין קבלת עול מלכות שמיים. יהודי שלומד תורה שבעל פה, הוא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, הוא יודע מה היא ההלכה, מה נדרש. פשוט לקבל על עצמך את העול, אל תקח את התורה רק בצד היפה שלה, את החוכמה שלה, קח את התורה בצד של המיסום והביצוע. כמו שכתוב סום, תשימה לך מלך. לקיים מצוותיו, שעיקר התורה מיוסד על דיני המצוות. כמו שאמרו רזל על פסוק התורה והמצווה אשר כתבתי לאורתם, אז מסבירים מה זה התורה ומה זה המצווה, אומרים, התורה זה תורה שבכתב, והמצווה זה תורה שבעל פה. כי התורה שבעל פה מביאה אותך למצווה בפועל, הצוותא עם הקדוש ברוך. שעל ידי, על ידו יתקיים בה שמחה אמיתית. אם אתה משקיע, אתה מקבל עול מלכות שמיים, ואז אתה מייקר את המעשה שלך, ואז אתה רואה את גאולת הניצוצות שאתה עושה על ידי עבודת המצוות שלך, אז אתה מאוד מאוד שמח, ואז יבוא לך ניסיון. אתה יודע, אם זה נגד רצון המלך, אתה, יש לך כוח להעיף את זה, כי אתה לא הגעת לזה בקלות, הגעת לזה על ידי הפנמה והגיעה. אשר קדישנה במצוותיו כנל, כי זה השער להשם. מה השער להשם? קבלת עול. שום תשים עליך מלך. תרה להעלה, זה השער להתרומם למעלה. והשמחה האמיתית שהיא מאהבת השם, יהודי שרוצה להגיע לשמחה אמיתית, שזה בא מאהבה, צריך להקדים להעירה. העירה חייבת לבוא לפני האהבה, הקבלת עול מלכות שמיים. שהיא ראשית העבודה והיא קרה בשורשה כמו שכתוב במקום אחר. והנה, בפרק ממה לבטניה, כן? הנה אמרו רזל, זה מרומז גם כן, הרוצה לקבל עליו על מלכות שמיים שלמה, אז חזל אומרים ככה, יפנה, יפנה הכוונה שיתפנה, ילך בבוקר על פי הלכה, ילך להתפנות, ואחר כך ייטול ידיו, ויניח ציצית ותפילין. מה מרומז בסדר הזה? זה אומר פירוש. שמתחילה, לפני שאתה נכנס לעניינים בצורה חיובית, ייפנה. מה זה ייפנה? ויסיר הצועה מקרבו, שבחינת הרע שבקרבו. קודם כל תשתחרר מהעניינים הלא ראויים. ואחר כך יש ציצית. מה זה ציצית? יקבל עליו עול מלכות שמיים בפריסו. יקבל עליו התלית, שהוא פורס עליו את התלית, כמו שמובר גם בתניה, זה הקבלת עול מלכות שמיים שמרומז בזה. זה תלית של מצווה שהוא עניין סום תשים עליך מלך. דיינו, בחינת מלכותו יתברך שהיא מלכות כל עולמים, ימשיך על נפשו בפריסו דטלית. אז זאת אומרת, אתה משתחרר מהרע, כמו שאומרים, יצאת ממצרים. אחר כך, שום תשים עליך מלך. זה נקרא ויסב אלוקים את העם ים סוף, שזה עניין של קבלות על מלכות שמיים. וכן, על דבר זה הוא קיום כל המצוות להמשיך על נפשו וחיות מבחינת מלכותו יתברך. וכן בעניין לימוד התורה, גם לימוד התורה צריך להביא אותך לעניין של קבלת עול מלכות שמיים. כמו שידוע דמתנית המלכתה. המשניות, התורה נקרא מלך, כמו שאומרים, מן מלכי ורבנן. בחינת מלכותו התברך. ובחינת ודבריה ששמתי בפיך ועשים דבריי בפיך, יהודי שלומד תורה הוא יודע שיש את המלך בפה שלו, התורה, שזה הביטוי של המלוכה האלוקית, ועל ידי זה ממשיך בחינת מלכותו התברך בנפשו ממש. ואז אם הוא יגיע לשמחה, יהיה לזה אחיזה אמיתית, הוא לא ייפול אחר כך מכל ניסיון. וזהו, זה מה שהפסוק אומר, ויעשה ואלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. מה זה המדבר שבא לפני הים סוף? שבכדי לבוא לבחינת ים סוף, דהיינו, הסברנו קודם מה זה ים סוף, קבלת עול מלכות שמיים, צריך תחילה להסב דרך המדבר. מה זה המדבר? שהוא בחינת יפנה הנעל. דהיינו, קודם כל, תדע שאתה נמצא במדבר. יש לך נפש בהמית, יש לך את המדבר שסביבך. ברגע שיש לך מודעות שיש לך מדבר, אז אתה רוצה להיפטר מהמדבר. אז אתה מתפטר מהמדבר, ואז אתה יכול להגיע לים סוף. אבל אם אתה תיכנס עם כל העניינים הלא ראויים לתוך הים סוף, לא יצא מזה שום דבר, כמו המשל הידוע, לאותו אחד שהכין את המעיל החמין, אבל הוא שכח להוציא את כל הפסולת מהמעיל, אז כמובן לבד מה יצא מזה. צריך להוציא קודם כל כל הפסולת מהעניין. דהיינו, כמו שהוא אמר קודם, שקודם כל יפנה, הוא אמר קודם, אדם שרוצה לקבל עול מלכות שמיים, יפנה, ילך להתפנות, ואחר כך ילך להתקדם לציצית שזה קבלת עול. דהיינו, מה זה נקרא בפועל, לשום מרירות תמיד בנפשו, על חטאותיו אשר עשה, מודעות על החטאים, מודעות על המדבר, ואז אתה כל הזמן זוכר שיש מדבר וצריך להיפטר ממנו. ואף שכבר עשה תשובה עליהם, כמו שכתוב חטאתי נגדי תמיד, אז גם אם הוא חזר בתשובה, אבל כל הזמן הוא מתקדם, יודע שהוא צריך לשמור את הזיכרון הזה, שיכול להיות חלילה עוד הפעם נפילה, והוא צריך לברוח מזה. או אפילו לא חטא כלל, גם אם זה בן אדם שלא חטא, כמו שכתוב בתניה, גם פה הוא אומר, וכל מקום ישים לנגד עיניו תמיד להיות ממרי דחוש בנה, על מחשבה, דיבור ומעשה, אשר לא להשם אימה. גם אם הוא לא זוכר על חטאים ממשיים, אבל תחשוב, כל המחשבות שחשבת מאז שנולדת, או כל הדיבורים, הכל היה מושלם, יש דברים שהם מדבר, והמדבר הזה עוטף אותך, אתה צריך כל הזמן לזכור, להוריד את זה ממך. באבל בא ובחושך ילך, אז תזכור את זה. ואחרי שאתה עובר את המדבר, ואחר כך יכול לקבל עליו עול מלכות שמיים, בחינת ים סוף הנעל, ים סוף אמרנו זה עול מלכות שמיים, ים זה ים החוכמה, וסוף זה התורה שבעל פה, זה קבלת עול, בעסק התורה והמצוות. וכיוון שמקבל עליו עול תורה, מעבירים מעליו עול דרך ארץ. ואז יהיה לו יותר קל להתמודד עם הניסיונות, כמו שאמר קודם, אם זה יבוא ישר לפלישתים, אז בירותה מלחמה, יהיה לו ניסיון, אז ישבו מצרימה. אבל אם זה דרך המדבר ים סוף, אז זה לא יהיה כל כך מהר ישבו מצרימה. זה נקרא שכל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ, שהוא שיעבוד לנפש הבהמית, זה נקרא עול דרך ארץ. ויבוא, ויעלה ויבוא, ויגיע מזה לבחינת שמחה אמיתית, ודביקות בהשם אחד, מבחינת ביטול אליו יתברך. אז השמחה תהיה כמו שצריך, זה יהיה עם השקעה, להתייחד באחדות השם ממש, שהיא בחינת ארץ כנען, שזה בעצם הייתה המטרה בסופו של דבר להגיע אליהם, כנען זה מלשון הכנעה וביטול בהשם אחד, והיא מעלה ומדרגה יותר מעולה מבחינת ארץ פלישתים הנעל. זאת אומרת, לקפוץ ישר לפלישתים, לשמחה בלתי מוגבלת, בלי עבודה, זה חיסרון. אבל אם עוברים דרך המדבר, ואז מגיעים לזה, יש לזה בעזרת השם אחיזה יותר גדולה.